בפרשת השבוע, לא רק, אבל גם בפרשות שלנו, פוגשים, קודם כל בפרשות האחרונות, פגשנו דברים מאוד מורכבים של, כן, כל הסיפור של יעקב, גניבת הברכות בפרשת תולדות. יעקב פה כאילו הוא מרמה, זה לא נוח לנו כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה. אז בסדר, אז יש את הביאור הארוך של הרב במדבר שור, שמסביר את עומק העניין, למה זה היה צריך להיות בצורה כזאת, ולא ניגע בזה עכשיו. אבל בכל מקרה זה קשה, כאילו עוד יעקב אנחנו יודעים שמה המידה שלו היא מידת האמת. כל שתיתן אמת ליעקב, אז תיתן אמת ליעקב, ואנחנו רואים איזה רמאות הוא עשה שם, וגם אחרי זה אצל לבן. כן, כשיעקב אומר, אני הכי אביך ברמאות, כי אני... ויעקב יודע גם כן איך לרמות, כן, איך לרמות את לבן ולהצליח לקחת ככה את הצון. וזו שאלה, איך זה מסתדר עם מידת האמת של יעקב? והזכרנו גם, ונזכיר את זה גם היום, אברהם אבינו בפרשת העקדה, שם זיו שהמידה של אברהם היא מידה של אהבה, ודווקא מתגלה שם כמידת העירה, הנה ידעתי כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אז יש עוד תופעות כאלה שרצינו ככה לגעת בתופעה, בעניין הזה, שמאוד מאוד נוגע גם לעבודת המידות, אנחנו בשיעור מוסר, שיחת מוסר, מאוד מאוד נוגע לעבודת המידות שלנו, ודרך להתחיל דרך דברים של רב צדוק, ואחרי זה גם משהו מבעל התניא, שאנחנו ככה לקראת החג של התניא, שבוע הבא, אז גם ניגע את זה משהו. ורק נקדים שנלמד הלימוד יהיה לימוד שמה צבא שלי, סבא שמואל בן חיים, שזה קורא את שמו, שעכשיו זה יום פטירתו, מה שמה עכשיו בלילה, בעזרת השם שקוראים יהיה לימוד שמתו. אומר רב צדוק, ברור כל מידה ובהפך, כי אין לך שום מידה שאין בצד שראוי להשתמש להפך. שימו זה משפט, חזק. אין לך שום מידה שאין בצד שראוי להשתמש להפך. והמידות הם חלוקים בנפשות מתולדתן, שישו בטבעו רחמן, וברורו להתאכזר על המלאק וכדומה מסוני השם. כמו שאמרו, כל המרחם על האכזרים, בסוף נעשה אכזר על הרחמנים, כי רחמנות זו אכזריות הוא, באמת. ומי שמרחם רק מצד טבע תולדתו, ולא רק לשם שמיים, הוא מרחם גם במקום הראוי להתאכזר, ובזה עבירה גוררת עבירה. וסופו להתברר להיפוך חס ושלום, שהוא רק רחמן במקום שאין צריך, ובמקום שצריך הוא מתאכזר. אבל שלמות המידות, אף שנטועים בו בטבע, לא ישתמש בהם מצד טבעו לבד, רק לשם שמיים, לעשות כרצון השם יתברך. וכשמתאכזר במקום שאין רצון השם יתברך לרחם, זהו הרחמן האמיתי, שזה רחמנות על האמת, דענה עליהם וענה על העולם להתאכזר עליהם. ועל ידי דקרני רשמים אגדה, תרומם נקרנות צדיק, וכל שפע וברכה מתרבה בעולם על ידי זה. בואו רגע שנייה נתעכב פה קצת על ההקדמה, על הפתיחה, אחרי זה רב צדוק מראה לנו את בכל מיני דוגמאות, אבל אני רוצה רגע להתעכב על היסוד פה, שאומר לנו רב צדוק. אומר, לכל אחד נולד עם מידה מסוימת, או מידות מסוימות שהן יותר דומיננטיות. יכול להיות אדם שהוא אדם שנולד בטבע שלו שהוא רחמן, קשה לו לראות זבוב שהוא סובל. אז הטבע שלו הוא טבע של רחמן. עכשיו, ואדם אחר שהוא בטבע שלו אדם הרבה יותר ככה תקיף ודין ומן הסתם זה אולי ילך להיות רופא או לא יודע, באיזה מקצוע כזה של, לא יודע, עובד סוציאלי, דברים שיותר רחמים בין מידי ביטוי ובשני ילך לצבא או יעשה איזה משהו ככה שיותר המידה הזאת של התקיפות והשלטון והמלחמה יהיה ביותר בעל ידי ביטוי אבל אומר רב צדוק, כל מידה צריכה להתברר בהפך. מה הכוונה? איך אני יודע, יפה, אתה מרחם, הלכת להיות רופא, ישר כוח. איך אני יודע שהרחמנות שלך היא לשם שמיים, ולא סתם בגלל שאתה אדם רחמן, אז נוח לך לרחם. אולי סתם אתה, כאילו זה הטבע שלך. כמו שהטבע של האריה הוא ככה, לטרוף, הטבע שלך זה לרחם. אתה גם כאילו, יש לך כוח בימין, נגיד בצורה כזאת. נולדת עם איזה נטייה מסוימת, ואתה עכשיו חי על פיה, ומי אמר שזה לשם שמיים? יגיע איזה ניסיון, איזושהי נקודה, שבו אתה תצטרך להפוך את הטבע הזה. לעשות הפוך מהנטייה הטבעית שלך. אתה רחמן, ועכשיו אתה צריך ללכת ולהתגייס לצבא, זה פלא, איך שאתה רואה את החיילים שלנו, ואתה רואה איזה מתוקים, ואיזה איזה, איזה אצילות נפש, ואתה אומר, איך הם יכולים לקחת נשק, על כולנו, כן? כולנו מתוקים. אז איך יכולים לקחת נשק, ולצאת ולהילחם, ולהרוג, לא אגיד להרוג אנשים, כי זה לא אנשים, אבל פעם היה איזה מקרה, שהיה זה המחבל שנכנס לדישוב עם סכין, ובא, היה שם אמא עם תינוק בעגלה, האמא התכופפה כדי להגן על התינוק, לדקור אותה בגב, הגיע לשם מישהו וירה בו, הרג אותו, ברוך השם גם אם בסוף נצלה, ואז באיזשהו, הלכו אותו באיזה, בתקשורת, באיזה תוכנית רדיו, שאלו אותו איך הרגשת, כן, שאלות שואבים ככה, לשאול בתקשורת, איך הרגשת לראות בבן אדם, כן, אז הוא אמר, זה שהרגתי בו, זה שהרגתי לא היה בן אדם. עד הרב אבינר סיפר את ה... סיפר פעם את הסיפור הזה, אני שמעתי את זה בשיעור של הרב אבינר. סיפר את הסיפור, ואז הרבה פעם סיפרתי את זה באיזה מקום, ואז בא אליי בסוף השיעור, הוא אמר לי, אני זה שהרגתי, זה שלא היה בן אדם. בכל אופן, באמת איך יכול לבוא אדם שהוא עדי נפש, והוא מחובר לדברים מוכנים, ולהצליח לבוא ולהשתמש בידת אכזריות. אבל על זה אמרו חז"ל, שזה, שיש מצווה להתאכזר על אכזרים, לכל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. למה? כי מתגלה שזה לא לשם שמיים. אם אדם לא יודע להשתמש גם במידת האכזריות כשצריך במקום שהוא לשם שמיים, שיש מחבלים, מצווה להתאכזר עליהם. ואם אנחנו נהיה רק יפה נפש כזה, שהכל צריך להיות כזה, הכל להדין והכל, ברור שאנחנו עדינים, וברור שעם ישראל המידה שלו את הרחמנות. אבל כדי שנראה שהרחמנות זה לשם שמיים, צריך לדעת להפוך אותה לפעמים, שזה לשם שמיים. אותו דבר הפוך. בסדר? יש המון דוגמאות, אז עוד רגע נראה. כן, נכון.
יש אבל גם מציאות של מי שעובד אחריו משמו, כלומר, אדם שלא אין את המוכנות הנפשית להתפתח
בבדיו, זה לשם שמיים. יש מציאות, ודאי, התורה המתוקנת, צורה מתוקנת זה שאדם הוא יוכל לעשות את הדבר הזה. ככה רוב עם ישראל, הוא ודאי יש מצוות המלחמה, וזה מצווה של היוצא מהכלל, מישהו הירא ורע הלבב, אם אדם עכשיו במקום כזה שהוא לא מסוגל, לא יודע למה, יכול להיות שהוא, יש לו משהו שהוא לא מספיק בריא. ככה זה מתואר בתורה, זה משהו שהוא לא הדבר המתוקן. הוא ילך וישוב לביתו, פן, שלא יגרום למורח לב אצל שרם. אבל הרמב״ם כותב על זה בהלכות מלכים, שעל זה נאמר, ארור מורה מונע חרבו מדם. זה לא הדבר שהתורה מדריכה אותנו. נכון, התורה מצפה מאיתנו שנצליח להפוך את הטבע שלנו כשצריך, כי אם כשאדם הוא בעצם מחובר כל מעשיו לשם שמיים, אז הוא יודע שצריך להפוך את המידה שלו. ויש מקום שלא להשתמש במידת החסד. אותו דבר, חוסך שבטו שונא בנו, אדם אוהב את הבן שלו. אבל אם הוא לא ידע לפעמים עכשיו להגיד, עכשיו אני צריך לעשות הפוך מהטבע שלי, אני צריך להניש אותו, אני צריך למנוע ממנו משהו, אני רוצה לתת לו כמה שיותר, אבל עכשיו זה לא טוב לו, אני צריך להשתמש פה במידה הפוכה, אז מתברר שכל מה שרוב החיים, ב-90% שהוא כן משתמש במידת החסד, זה לא כי רק זה נוח לו וזה המידה שהוא, זה הנטייה הטבעית שלו, אלא הוא עושה זה באמת לשם שמיים. עוד רגע נזכיר עוד כל מיני דוגמאות כאלה של היפוך של המידות, כן.
אדם שלא היה לכאורה יותר אכזר, איפה הוא צריך להפך את המידות שלו כדי להראות שהוא
לשם שמיים? גם, מה זה אכזר? זה חס שלום, לא אכזר בצורה, אבל אדם שהוא אדם ככה מאוד של דין, בסדר? ניקח אותו, בוא ניקח את הדוגמה, מגד בצבא. שלא כל המגדים כאלה, אבל לפעמים יש אופי יותר מתאים, הוא צריך לחתוך דברים, הוא לא יכול עכשיו, הוא לא פסיכולוג עכשיו שיושבים בקורסה, אפשר... אבל עכשיו כשהוא בבית, הוא צריך לדעת עכשיו לשים את התכונה הזאת בצד ולראות איפה הוא מוציא גם את המקום היותר רך, המקום היותר רגיש, יותר מקשיב. בסדר, אם הוא יתנהג עם הילדים שלו כמו מגד, אז זה לא יהיה טוב. בסדר, וכדומה. וכיוצא בו בכל המידות, כגון ענווה. ענווה זה שורש כל המידות הטובות. מה, גם את זה צריך לדעת להפוך? כן. יש גם כן פעמים שצריך להשתמש בהפך. כמו שאמרו, בשמת המנדלת, כן, בנידוי מי שאין בו את המידה של גאווה. וכתוב שהתלמידי חכמים צריך שיש בהם שמינית ושבשמינית לגאווה. גם תלמיד חכם, שוודאי עיקר המידה צריכה להיות מידת ענווה, אבל לפעמים הוא צריך לבוא ולדעת, ולא עכשיו, עכשיו המקום דווקא לבוא או בתקיפות, או לא להתנמך עכשיו בפני דברים אחרים. יש מצבים שצריך עכשיו, לא, עכשיו התורה צריכה להופיע, ואדם צריך לדעת לבוא ולפעמים להתנהג בשררה, בגאווה. כן, רבי שמעון בגמליאל, ונשתבח בענווה, שהוא המשובח בין שלושה ענוותנים, תיקן בריאה לכבודו נגד רבי מאיר ורבי נתן בסוף אוריות. הסוף הגמרא באוריות שם מספרת, היה סיפור עם רבי נתן, רבי מאיר, ורשב"ג שם מתקן תקנה שצריכים לעמוד לכבוד הנשיא וכו', ואנחנו קוראים את הגמרא שם, זה נשמע כמו איזה גאווה של רשב"ג, חס ושלום, כי אנחנו קוראים את זה עם היצר שלנו. אבל באמת רשב"ג אמר, פועל לשם שמיים, והוא מתואר בגמרא כדוגמה לשיא הענווה. משובח בין שלושה ענוותנים. אלא מה, הוא ידע, הענווה אצלו לא הייתה רק כי זה התכונה שלו להיות כזה זנבך, כאילו מסכן, שהוא כולה מעליו, אלא הוא עשה לשם שמיים את הענווה. ולכן כשהיה צריך עכשיו מצד כבוד הנשיאות והופעת התורה לתקן תקנה שנראית בחוץ כמו גאווה, אז הוא ידע לתקן אותה, כי זה אצלו הכל היה לשם שמיים. ואז מתברר שהענווה שלו היא גם לשם שמיים. אבל אם אדם לא יודע אף פעם להפוך את המידה, גם כשצריך, אז בעצם, אז כל ה-90% שהוא חי את המידה הזאת, פתאום מתברר שזה משהו אישי, זה לא משהו שהוא לשם שמיים. אז היכולת שלנו להפוך את המידות כשצריך, את הנטייה הטבעית שלנו, היא לא משפיעה רק על אותו מעשה שהפכנו את המידה. היא נותנת כותרת לכל החיים שלנו שהם לשם שמיים. שגם מה שאני עושה על פי הנטייה הטבעית, אז זה בסוף לא כי זה הנטייה שלי, אלא כי זה מה שהשם רוצה. והוא מביא אחרי זה עוד, כן, גם רבי אותו דבר, שהיה ענוותן, אז הוא ציווה, נהוג נשואתך ברמים, זרוק מראה בתלמידים. משה רבנו עליו השלום, הענב מכל אדם, אמרו לו דתן ואבירם, כי תסתרר עלינו גם מסתרר, מסתם עלו ידברו שקר באלמה. כשדתן ואבירם הם אומרים על משה, תסתרר עלינו, אתה לוקח שררה. הם לא שיקרו. זה לא שקר שכאילו היה מנותק מהמציאות. אם זה כתוב בתורה, כנראה שבאמת משה לקח שררה. רק שהם לקחו את זה למקום הנמוך, אתה עושה את זה מאינטרסים אישיים. פה הם טעו. הם לא טעו בזה שהוא לקח שררה. רק הם הציגו את זה שהוא עושה את זה מסיבות פוליטיות. סליחה, התכוונתי. שהוא עושה את זה כאילו ממקומות אישיים. בסדר? אבל באמת משה עשה את זה מתוך ענווה. רק הוא אמר, בסדר, אני צריך ענווה, אבל צריך להניג את עם ישראל. בשביל להניג צריך גם שררה. אז הכל לשם שמיים. ואז מתברר שגם הענווה שלו היא לשם שמיים. אחרי זה גם הביא על דוד המלך. שהיה ליבו נקי לגמרי מתאוות, כמו שהוא אמר, ליבי חלל בקרבי, שהרגו ליצר הרע בתענית. והוא בסוף מתנסה, כן, בסיפור עם בת שבע, ולמרות שזה, כן, נראה לנו חטא, חז"ל אומרים, דוד המקול אומר דוד חטא, אינו אלא טועה וכו' וכו', אז גם שם מתברר שדוד המלך שהוא כאילו שבר את היצר הרע, אז פה הוא התברר שהוא יכול להשתמש גם ביצר בצורה שהיא מתוקנת, זה היה שם חטא מסיבה אחרת. זה סגור סוגריים, וזה צריך להאריך פה, לא ניכנס לזה. ולענייננו, ברור התמימות יעקב אבינו עליו השלום, הוא על ידי הרמאות שנהג עם לבן. כי תם נקרא מי שאינו יודע לרמות, כדי פרש רש"י. אבל תמימות יעקב לא היה מפני שאינו יודע בתולדתו, רק לפי שרצון השם יתברך כך. ובמקום שרצון השם יתברך שיתנהג ברמאות, היה מרמה. וגם זה בתמימות, וזהו עיקר התמימות, להיות נמשך רק אחר רצון השם יתברך כצון אחר הרועה. כן, יעקב אבינו, מידתו תמימות, כמו שאמרנו, איש תם. תם, כאילו מישהו לא יודע לרמות. אבל יעקב אבינו לא יודע לרמות, זה לא כי הוא לא יודע לרמות, הוא יודע לרמות טוב מאוד, כמו שהוא רימה את לבן, וכמו כשהוא גנב את הברכות. אבל הוא עשה את זה לשם שמיים. יש זמנים שצריך לרמות לשם שמיים. יש לנו עכשיו, כשאנחנו יושבים פה וזוכים להסתופף בצילה של תורה וללמוד בכיף ככה, בתענוג פה, כן, זה גן עדן. יש לנו אחים יקרים שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, סוכנים של מוסד ושל השב"כ שנמצאים, לא יודע, בלב אוכלוסייה ערבית, כל מיני מקומות, והם חיים של רמאות. כאילו באישיות כפולה, ורק וכל הזמן לשקר. זה אשריהם, כן? זה שקרים לשם שמיים. זה רמאות ש... עכשיו, למרות שהמידה שלהם היא ודאי מידת אמת, בתור אנשים, אבל עכשיו, כשצריך להשתמש ברמאות בשביל לטובת עם ישראל, יודעים לקחת. יעקב יודע, מאיפה הם קיבלו את זה? מיעקב אבינו. שיעקב אבינו הוא איש אמת, אבל הוא יודע לרמות כשצריך. ככה הרב מסביר שידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה ידו אוחזת בעקב עשיו? מה שאצל עשיו הוא עקב, העקב זה בעצם הבחינה שהיא הטבע, הנקודה הכי נמוכה של האדם שמחברת אותו לקרקע, זה העקב. יעקב הוא לא שם, אבל הוא יודע עם היד, שזה הכוח הבחירה, לבוא גם כשצריך להחזיק בעקב של עשיו, יעקב יודע לעשות את זה. אז המידה שלו היא מידת אמת ותמימות, אבל זה לא תמימות כזאת שאפשר לעבוד עליו, אלא תמימות כזאת של שלמות עם השם יתברך. אז ב-90%, 99% מהמקרים, זה מופיע על ידי מידת האמת של יעקב, והתורה של יעקב, אבל יש מקרים שיעקב יודע גם לאחוז ברמאות, ואז מתברר שגם כל האמת של יעקב היא לשם שמיים ולא רק מצד הנטייה. בכל אופן, זה נקודה ראשונה, והדרכה שנתן לנו רב צדוק בעבודת המידות, שיש לנו את הטבע ולכל אחד יש את המידה שלו, אבל אנחנו צריכים את היכולת לבוא ולדעת שצריך לשם שמיים להתנהג הפוך מהמידה שלנו, לדעת לאחוז בדבר הזה. ואמר משפט שהדגשנו אותו בהתחלה, אין לך שום מידה שאין בצד שראוי להשתמש להפך. כל מידה היא, לכן היא נקראת גם מידה, שהיא מדודה, שהיא צריכה להגיע עד מקום מסוים, ויש מקום שכבר לא נכונה להשתמש בה. לכן חלק, אחד הפירושים של מידות, אתה צריך לדעת למדוד בדיוק מה השיעור הנכון של כל מידה. מידת האמת, מידה חשובה. אבל איפה הגבול? צריך לדעת מתי עכשיו צריך לעצור ולהשתמש במידה אחרת. כן? מידת השלום, מידה חשובה, אבל גם לזה יש גבול. זאת אומרת, אם לא נדע להגביל, ואם לא נדע, גם אם מישהו, אדם שהוא יותר איש של אמת, אם הוא לא יודע להשתמש במידת השלום, אז האמת שלו, כן, מה שאנחנו מדברים הרבה. והפוך, אדם שהוא איש של שלום, אם הוא לא יודע לפעמים עכשיו להגיד, עכשיו זה לא זמן של שלום, עכשיו זה מה צריך לחתוך, וצריך לשים דברים במקום, ולהשתמש במידת האמת, אז השלום הוא לא לשם שמיים, וכן הלאה וכן הלאה. כן.
יש את הנטייה הטבעית של האדם. יש אמירה שהיא נכונה תמיד שעוד רגע נגיע לעוד מדרגה. בסדר? זה כרגע מדרגה ראשונה. אבל יש אמירה שנכונה תמיד, שיש כל מיני מידות טובות, וזה לדעת לאזן ביניהם. אבל כאן הוא אומר יותר מזה. יש לפעמים שאדם נולד עם מידה מסוימת, והיא המידה שלו. כל אדם צריך להיות את כל המידות. אבל היה המידה, רב אריה לוין, אנחנו, ודאי, היה לו גם תורה, הוא היה צדיק, אבל המידה המיוחדת, שהוא היה גאון במידה הזאת, הוא מידת החסד. בסדר? לא שהוא, הלוואי שנגיע לתורה של רב אריה לוין, בסדר? אבל החסד זה בכלל, זה אפשר לתאר בכלל איזה חסד, איזה מידת חסד הייתה. והחזון איש, למרות שוודאי היה לו חסד, המידה של עמל תורה, זה מה שככה המידה המרכזית. עכשיו, כשהחזון איש עכשיו יהיה משהו, והוא יגיד עכשיו חברים, עכשיו צריך לזכור את הגמרא, וללכת ולעשות משהו אחר, לטובת עם ישראל, אז זה מתברך שעכשיו זה לא ש... אפשר להגיד, אולי יש אנשים שלומדים תורה, זה כיף להם ללמוד תורה, יש כאלה שכיף להם לשחק שחמט, או לקרוא ספרי, לא יודע מה, פיזיקה, והוא כיף לו ללמוד תורה. עכשיו, כשהוא יכול לבוא וצריך לעשות משהו שלא כיף לו עם זה, בוא ניקח דוגמה רגע מהחיים שלנו. אדם שהוא אדם צנוע, הוא לא אוהב להחצין דברים. הוא אוהב שדברים יהיו בשקט, הוא לא רוצה, יש כאלה שאוהבים את הפרסום הזה, ועושה להם טוב, כן, מחפשים לפרסם. יש אנשים שבדיוק הפוך, הם לא רוצים להיות בצד, שלא יראו אותם, אנשים שיש להם טבע כזה של צניעות. עכשיו פתאום, צריך לבוא ולעשות משהו בצורה גלויה שכולם יראו. הוא יכול עכשיו להגיד, רגע, זה הפוך מהטבע שלי, אני לא רוצה, אבל אומר לו רב צדוק, תקשיב, אם זה מה שעכשיו נכון, במקום שאין אנשים תהיה איש, עכשיו אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה מבין שאתה צריך לתפוס את זה, לתפוס את הפיקוד פה ולעשות, למרות שזה הפוך מהטבע שלך. ועוד כל מיני דוגמאות, אפשר ממש למצוא את זה בהרבה דוגמאות. אז אתה מצליח לעשות משהו שלא נוח לך איתו, מה שנקרא כאילו לצאת מאזור הנוחות שלך, מהמידה שבה אתה מרגיש בבית, ולעשות הפוך, כי זה רצון השם, אז זה מראה שגם כשאתה כן הולך עם הנוחות שלך, זה לא בגלל נוחות. זה בגלל שזה גם רצון השם, כי הראיה שברגע שאני מבין שרצון השם משהו אחר, אני עוזב את זה. בסדר? אז זה נחמד שכיף לי מידת החסד. זה טוב מאוד. אבל כשאני יכול לפעמים לעשות הפוך מחסד ולהגיד עכשיו לא, זה לשם שמיים, אז זה מראה שגם כשאני משתמש בנטייה הטבעית ונחמד עם מידת החסד, זה גם לשם שמיים. אז זה נקודה ראשונה, וזה נקודה חשובה, כן, בעבודת המידות שלנו, לדעת, שצריך להפוך את המידה. על גבי זה נקודה נוספת שהיא משלימה, היא עוד, כן, לא סותרת, היא משלימה עוד קומה בדבר הזה. בואו נראה את הדברים של בעל התניא, באיגרת הקודש. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? וגומר. הנה בכלל עובדי השם, יש שתי בחינות ומדרגות חלוקות מצד שורש נשמתם למעלה, מבחינת ימין ושמאל. כן? יש חלוקה כללית של ימין ושמאל. כמובן זה מתפצל לעוד הרבה הרבה פרטים, אבל הוא מחלק לנו בעל התניא לשתי הופעות כלליות, הופעה של ימין, הופעה של שמאל. מה זה אומר? דהיינו, שבחינת שמאל היא בידת הצמצום וההסתר בעבודת השם, כמו שנאמר בהצנעה לכת, במסתרים תלכה וכו'. והנה ממידה זו נמשכה גם כן בחינת הצמצום והגבול בעבודת השם. כמו בצדקה, להיות נידון בהישג יד, במבזבז, אלי בזבז יותר מחומש וכו'. הבחינת ימין היא מידת החסד וההתפשטות בעבודת השם, מתרחבות בלי צמצום והסתר כלל. כן, תן דוגמה, בסדר, הזכרנו את זה כבר, אבל יש אנשים שהשורש שלהם יותר, כאילו מופיע בהם צד ימין, הצד של החסד, של הנטייה, ההשפעה, הזכרנו, כן, מבחינה ארבעה רלווין לדוגמה, ויש אנשים שיותר הבחינה של דין, לדוגמה, דיין, שהוא צריך לדעת לבוא ולפסוק דינים ולפסוק הלכות, זה הופעה של דין, דין טוב, דין קדוש, דין זה דבר יקר מאוד. בהשתלשליות הנמוכות יש גם הופעות של דינים שהם קשים, כן? שזה מנותק מהתורה ומנותק ממידת החסד. אבל יש הופעה של דין שהיא טובה, היא חשובה, שורשה בספירות הקדושות. אז יש, מחלק לשתי הופעות כלליות, ימין ושמאל. ואז, תראו רגע, אני מדלג קצת, מביא על בית שמאי ובית הלל. אנחנו עוד מעט, שיעור א' כבר התחיל לעסוק בסוגיות חנוכה, נכון? זה שמחלוקת בית שמאי ובית הלל מפורסמת. התחלתם, הגעתם לשם, איפה אתם? אז מוסיף והולך או פוחת והולך. אז זה גם קשור למה שנראה עכשיו, תן החכם והחכם עוד. בית, הנה, אז הוא כותב כך. בשורה 63, בסדר? והנה כל איש ישראל צריך להיות כלול משתי בחינות אלו. ואין לך דבר שאין לו מקום. כל אדם מישראל צריך שלו את שתי הבחינות האלה, של החסד והדין בתוכו. ולכן מצינו כמה דברים מיקול לבית שמיים וחומרי בית הלל. נכון? באופן כללי, בית הלל מקלים, נכון? ובית שמיים מחמירים. אבל יש דברים שזה מתהפך, שבית שמיים מקלים, בית הלל מחמירים. איך זה קורה? אם בית שמיים תמיד הם מחמירים, אז איך פתאום הם מקלים? ואם בית הלל, איך זה מתהפך? ולמה? כי באמת כל אחד צריך את שתי הבחינות. ולכן יש מקומות שאתה רואה שזה מתהפך. שבית הלל אחזו במידת הדין, ובית שמאי אחזו במידת החסד. ללמדנו שאף בית שמאי ששורש נשמתה מבחינת שמאל העליון, לכן היו דנים להחמיר תמיד בכל איסורי התורה. ובית הלל שהיו מבחינת ימין העליון, היו מלמדים זכות להקל, ולהתיר איסורי בית שמאי שיהיו מותרים מאיסורם, ויוכלו לעלות למעלה. אף על פי כן, בכמה דברים, ובית שמאי מקילין, מפני התקללות שורש נשמתה, שהוא כלול גם ימין, בית הלל כלול גם משמאל, כידוע, דרך ומידות הקודש העליון, דלת אמן קיצוץ ופירוט חס ושלום, וכל המידות כלולות זו מזו. גם בספירות הקדושות, למרות שיש ספירת החסד וספירת הדין, הן כלולות אחת מהשנייה. אנחנו מכירים את זה בספירת העומר, נכון? שיש בכל יום, יש חסד שבחסד, יש גבורה שבחסד, יש חסד שבגבורה. זה בעצם, זה סוד מה שאומר פה הבעל התניא, וזה מופיע בספרים הקדושים, בפנימיות התורה, של התקללות העמידות אחת בשנייה. על אברהם אבינו, הוא גם מזכיר את זה פה, שאברהם אבינו שהוא מידת האהבה, מידת החסד, בעקדת יצחק, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הזוהר הקדוש כותב שם שבעקדת יצחק זה היה לכלול אש במים ומים באש. כן, מים זה מידת החסד, אש זה מידת הגבורה, ושם בעקדת יצחק, אז אברהם ויצחק כאילו הם עכשיו בונים מדרגה שכל אחד עכשיו כלול מהשני. וזה הנקודה הנוספת. זאת אומרת, קודם דיברנו על היכולת להפוך מידה כדי להראות ולברר שהמידה שלי לשם שמיים, פה עכשיו יש עוד קומה. שחשוב שכל אחד הוא צריך, האיזון והתיקון הוא שהוא מצליח לכלול בתוכו מידות שונות. זה נכון, יכול להיות שכל אחד יהיה לו מידה אחת שתהיה יותר דומיננטית, היא יותר תופיע בחיים שלו. אבל הוא חייב לשים לב איפה אני נותן בחיים מקום, לא רק שמגיע ניסיון אם אני יודע להפוך. איפה אני מחפש ואני נותן מקום למידות נוספות באישיות שלי. כי התיקון הוא באיזון בין הכוחות. יש משפט של הרב קוק בגרת כף, אין לך מידה שאין הקיצוניות מזיקתה. כשאתה לוקח מידה אחת בצורה קיצונית, זה יביא נזק. כן, הדוגמה מפורסמת, מים זה חסד, אבל מים בלי גבול, חסד, זה יהיה מבול. ולכן דווקא התיקון הוא שהמידות מתקללות אחת בשנייה. הרב איסמן הביא בשם הרמק, שרואים את זה בארץ ישראל, אז אתם יודעים, בצדדים, כן, דרום וצפון, מה, איך זה קשור למידות? אז הצפון הוא יותר שייך למידת הדין, רואים את זה, מצפון תיפתח הרעה, והדרום יותר למידת החסד. כתוב, צפון וימין אתה ברתם. אז אם צפון וימין, כאילו זה אומר, כאילו, צפון זה שמאל, זה גבורה, וימין זה דרום, זה חסד. סימנח, כן, המנורה בדרום, שאתה בצד ימין, שולחן בצפון, צד שמאל, בסדר? אז כשהפנים למערב, לקודש הקודשים, אז לכן רוצה להחכים ידרים וכו'. עכשיו כשאנחנו רואים את הגשמים, שאנחנו מתפללים שיבואו, ברוך השם זכרנו לגשם, אנחנו מתפללים שיבואו יותר גשמים, כשאנחנו רואים את הגשמים, איפה יש יותר מים? זה חסד, דווקא בצפון. והיובש והחום הוא דווקא יותר בדרום. היינו מצפים שזה יהפוך. כי הצפון הוא דין, אמרנו. ומים זה חסד, והפוך. אז מביאים שם הרמה, שאם הצפון שהוא דין, היה מופיע גם במידה שלו שזה היובש והחום, אז היה, לא היינו יכולים לעמוד בזה. והפוך. אם בדרום שהוא חסד היה מופיע עכשיו המים, אנחנו רואים מה קורה כשיש קצת יותר מדי מים בדרום, יש שיטפון, שזה קצת עכשיו יותר. אז גם האיזון של הכוחות, גם בארץ ישראל מופיע, שדווקא בצפון שהוא מידת הדין, שם מופיע הרבה מים, כדי לאזן את מידת הדין, ודווקא בדרום שהוא מידת החסד, שם מופיע יובש וחום, כדי לאזן את מידת החסד. וזה נקודה מאוד חשובה גם בעולם שלנו, בעולם, בעבודה, אנחנו כרגע עוד פעם, במבט של הנפשי, כן, של עבודת המידות, שאדם הוא צריך לשים לב איך הוא מצליח לאזן בנפש כוחות שונים. ודווקא אם הוא יודע, נגיד את זה, דווקא אדם שהוא יודע שהוא ככה מאוד מאוד מבולגן ולא מסודר, אז הוא צריך למצוא איפה הוא נותן מקום לסדר, כי אם הוא רק ילך עם החוסר סדר הזה, הוא יתפזר, הוא ילך לאיבוד. והפוך, ואדם שהוא ככה מאוד מתוקתק, יקה כזה, שהכל צריך להיות מדויק, אז שייתן מקום גם בחיים קצת למקומות קצת שהוא לא ילך לפי ה... בסדר, עכשיו אני קצת מאפשר לעצמי קצת לחרוג מהמסגרת. אותו דבר גם בחינוך, אתה לא יודע, מלא יש לאדם בכיתה, עכשיו יש לו כל מיני תלמידים. אז עכשיו אם יש תלמיד שהוא ככה מאוד מאוד לחוץ ומאוד הכל צריך להיות, והוא מאוד בסדר, כאילו אפילו תתן לו את המקומות קצת שהוא יהיה קצת לא בסדר, כאילו. שהוא קצת ידע לשבור את המסגרת, כי זה מאוד נחמד שהוא כל הזמן בסדר, אבל יכול להיות שזה מגיע ממקום בנפש שכאילו מאוד מאוד לחוץ ומאוד בסודר, אותו דבר על הילדים גם כן. כאילו לחנך אפילו למקום הזה, שוב, זה טוב הסדר שלך, זה מצוין שאתה עושה, אבל בוא אתה, איפה אתה קצת, בוא תבריז קצת מאיזה שיעור, כאילו בוא, בסדר כאילו ש... לא משנה, כל אחד, אל תגידו ש... אל תגידו, אני אכחיש כל קשר, אל תגידו. בסדר? אז מאוד חשוב, מאוד חשוב שנדע בנפש, המבט הזה, זה מבט חשוב. למה? כי הרבה פעמים יותר קל לנו ללכת עם קיצוניות. כן? לפעמים, דווקא כשאתה רואה מישהו קיצוני באיזה מידה, מישהו שלא יודע שהוא מוכן, תן דוגמה. מישהו שעכשיו מוכן על ארץ ישראל, עכשיו הוא לקח את היסוד הזה של ארץ ישראל, מבחינתו הוא מוכן להתאבד על הדבר הזה. הוא מוסר נפש. ויש מישהו אחר שהוא עכשיו לוקח על, 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 על העניין של עם ישראל. הוא עכשיו מבחינתו, זה מה שהאידיאל שהוא... מאוד חשוב, עכשיו, אם זה שעכשיו לקח את ארץ ישראל, אם הוא ייקח את זה בלי גבולות, והוא לא ידע לפעמים להגיד, רגע, יש מקומות שבהם אני אומר סטופ. כשזה משהו שהוא כבר מחיר גבוה מדי ביחס לשלום עם עם ישראל, אז אני מוותר פה קצת. למרות שזה כואב לי, אני לא רוצה לוותר על שום פסיק, שום גרגיר חול בארץ ישראל. אבל אני רוצה לאזן את האידיאל הזה גם עם המקום שאני רואה איפה זה עומד מול החיבור לעם ישראל. והפוך, מי שעכשיו הוא מאוד במקום של עם ישראל, בכל נקודה זה אחדות וקירוב וכו', לפעמים צריך להגיד, רגע, סטופ, אבל יש דברים שאני צריך עכשיו לקחת אידיאלים אחרים. אז מאוד חשוב שאדם ידע, מצד אחד, יש לכל אחד דברים שהוא יותר מחובר אליהם, ויותר קרוב אליהם בנפש שלו. ואם זה אידיאלים מסוימים, אם זה מידות מסוימות, כמו שהזכרנו, וזה בסדר, וזה טוב, הוא צריך להגיד על זה תודה לקדוש ברוך הוא, שזה בסדר, זה הזכרנו בשיעור הקודם, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, שלא שם את כל הכישרונות במקום אחד. זה בסדר, אני יותר יש לי מידה כזאת, חבר שלי יש לו מידה אחרת, מצוין. אבל אני אחרי שאני שמח במידה שלי, אני חשוב לי לראות איפה אני יודע לאזן את עצמי גם כן במידות האחרות. מתוך זה נגיד עוד איזה מילה על האמת והשלום בהקשר הזה. זה שאנחנו, המבט שיש הרבה כוחות והרבה קריאות בעם ישראל, אז אנחנו מבינים שהשלמות היא מגיעה מכל הכוחות, ולא רק השלמות בכללות האומה. גם השלמות אצלי היא תלויה בזה שאני יודע להתחבר לזרמים אחרים. עכשיו, זה לא אומר שאני אצעק באותה, יכול להיות שהצעקה המרכזית שלי זה התורה, או הצעקה המרכזית שלי זה הביטחון, כן, למסור נפש לעם ישראל בצבא. או הצעקה המרכזית שלי זה חסד, לראות איך עושים עכשיו ארגונים של חסד, ולעזור, ועזרה לזולת, וכו' וכו'. וכן הלאה. ואני אמשיך לצעוק אותה. אבל ככל שאני יותר אם אני עכשיו אקח רק את הקול שלי, ומבחינתי הוא הקול, ואני מוכן עכשיו לצאת עליו למלחמות ולרמוס קולות אחרים, זה לא רק שעם ישראל מפסיד קולות נוספים שהיו צריכים להיות בו, אני לא שלם. עכשיו, היכולת שלי להיות שלם היא תלויה ביכולת שלי להביט על כוחות אחרים באומה ולשמוח ולהיות שותף להם. אז יכול להיות שאני לא שותף בפועל, כי אני עכשיו, לא כל אחד יכול לעשות את הכל. אז עכשיו יש שבט זבולון ושבט יששכר ושבט יהודה וגד ודן, וכל אחד יש לו את האידיאלים שהוא עכשיו מוביל אותם. אבל השלמות והחיבור של השבטים היא יוצרת הרמוניה שבסוף כל שבט הוא משלים גם בשבט אחר כוחות שחסרים אצלו. וכדי שזה יהיה, אנחנו צריכים לבוא, המקום של האחדות הוא מקום שבונה בנפש את האיזון בין הכוחות, ואת השלום שנמצא גם אצלנו, כן? ביכולת, שלום הוא כלי מחזיק ברכה, שהוא מצליח להחזיק את הכוחות השונים. ואחרי זה, כמו שהזכרנו קודם, כל אחד יהיה לו את הבחינה שאולי יותר משקיע בה, שיותר קרובה לליבו, אבל לא כי הבחינות האחרות הוא מזלזל בהם חס ושלום, והוא גם בעצמו ישתדל למצוא מקומות איפה הוא נותן לזה את הביטוי, ועל ידי זה הוא מצליח לאזן. לכן גם אברהם נשאר שעיקרו מידת החסד. אבל בעקדת יצחק הוא בנה אצלו הניסיון, הוא מלשון נס, להרים, הוא הופיע באברהם גם את מידת היראה. ויעקב הוא מידת האמת. אבל עכשיו כשהוא אוחז גם ברמאות, זה משהו שמאזן אצלו, חוץ מזה שזה בוחן, שזה לשם שמיים, זה גם יוצר איזון בנפש, שאני יודע גם לפעמים ללכת הפוך מהאמת, וזה גם בונה משהו בנפש. אבל העיקר שזה הכל יהיה לשם שמיים, שנזכה בעזרת השם, של שלום, לאחד את כל העמידות, ובעזרת השם, הכל לשם שמיים.